טוב, שלום לכולם. ברוך השם, סיימנו את שלושת הפרקים הראשונים במגילה, הגענו לפרק ד', ואנחנו בשלב שהמתח בשיאו. אנחנו יודעים מהדברים שנעמי בסוף פרק ג', שהשעות הקרובות, ממש היממה הקרובה, השעות, הן השעות הכי קריטיות, ועל פיהן ייקבע העתיד של נעמי ושל חלקת השדה שלה. כל זה בעצם תלוי, במה זה תלוי? בגאולה של רות, או לא. ולכן, לפני שניכנס בעובי הקורה ונתחיל לנתח את פרק ד' פסוק פסוק, אני רוצה שהשיעור הזה בעצם משמש איזושהי הקדמה, ובכלל לדון בכל היחס של מגילת רות לסוגיית הייבום. כן, כי לכאורה מה בעז הולך לעשות? הולך לייבם את רות, נכון? הרגע, יש פה בכלל ייבום. אז בחלק הראשון של השיעור אנחנו נרחיב במהות הייבום, בשורשים המקראיים שלו. בחלק השני, שאני מעריך שכבר יהיה בשיעור הבא כנראה, אני אנסה לברר בכלל מגילת רות עם מגילה שעוסקת בייבום או בכלל במשהו אחר. וכשאנחנו עוסקים בייבום, אז בדרך כלל, מסתם, באופן טבעי, העיניים שלנו מופנות לפרשיית הציווי על הייבום, שהיא בדברים פרק כ"ה. מצוות הייבום היא מהמצוות המחודשות, כמו שאומר הרמב"ן, משונה ממצוות אחרות שבהן בספר דברים, חומש דברים חוזרים, ממש כבר הצטברו בויקרא או בשמות. פה יש לנו מה שנקרא מצוות מחודשות, מצוות שאין להם, מה שנקרא, לשילוח הקן, אין לזה יזכור בחומשים הקודמים, כחלק מההכנה לארץ ישראל, אז גם מצוות הייבום היא מצווה מחודשת, אבל זה בולט בייבום שהעיסוק בייבום הוא לא עיסוק חדש. הציווי הוא מחודש, אבל העיסוק בייבום הוא לא חדש, ולכן אפשר מהזיכרון, או בזיכרון היום זה לעשות חיפוש בפרויקט השו"ת, של שורש י' בית מ' בתנ"ך, ונראה שחוץ מפרשיית הייבום בחומש דברים בפרק כ"ה, הייבום נזכר רק בעוד שני מקומות, בכל התנ"ך כולו. אז הפעם האחרונה זה מגילת רות, אגב לא בפרק ד', שזה כביכול התיאור של המעשה, אלא בפרק א' דווקא. בואו נראה מקור א', במסגרת הניסיונות, ניסיונות השכנוע של נעמי לרות, שהיא תשוב למואב, כן, ותאמר נעמי, שוב נא בנותיי, למה תלכנה עמי עוד לבנים במאה גולכם לאנשים? שוב נא בנותיי לכנה, כי זקנתי מיות לאיש, כי אמרתי יש לי תקווה, גם הייתי עלה לאיש וגם עלה תיבנים, על האין תסברנה עד אשר יגדלו, על האין תאגנה לבלתי יות לאיש, על בנותיי כי מר לי מאוד מכם, כי יצאה ויד אדוני, ותישנה קולן ותזכנה עוד, ותישק עורפה לחמותה ורות דווקא בה, ותאמר הנה שבה יבימתך אל עמה ואל אלוהיה, שובי אחרי יבימתך. עכשיו באמת, כמו שאמרנו, הייתי מצפה שעניין הייבום יוזכר בפרק ד' ביחס לגאולת בועז את רות ואת חלקת השדה, אבל דווקא לא, שורש י' בית מ' נזכר כבר בתחילת המגילה. דווקא כאשר נעמי מסבירה לקלותיה שאין לה אפשרות להיות עוד בנים, וגם אם הייתה לי אפשרות, אני לא רוצה שתחכנה עד שהילדים האלה יגדלו ויתחתנו איתכם, כלומר שאותם גיסים פוטנציאליים, נקרא לזה ככה, יתבגרו והתחתנו איתן. זה כתוב, בפסוק האחרון כתוב, בפסוק תדבב, כן? יש כתוב פה מפורש, הנה שבה יבימתך. הרי אורפה, אני אומר את זה לרות, אורפה היא לא היבמה של רות. אז מה הפשט של המילה יבימתך פה? גיסתך. עכשיו, האמת יש קשר בין ייבום לגיסים, כי הייבום מתבצע על ידי הגיס. עכשיו נעיר ש... בועז בכל מקרה לא היה הגיס של רות, אוקיי? אולי נתקל זה גם בהמשך. עכשיו, הפרשייה הראשונה במקרא, שבה נזכר עניין הייבום בצורה גלויה, זה בראשית ל"ח, הפרשייה של יהודה ותמר, ושוב פעם, כמו שנה שעברה, אנחנו מגלים שהפרשייה הזו היא אחד השורשים למגילת רות, והזכרנו על פי תורת הסוד, שבעצם בועז הוא גלגול של יהודה, ורות היא גלגול של תמר. בואו נראה את הפסוקים מבראשית פרק ל"ח. ויקח יהודה אישה לער בכורו ושמה תמר, ויהי ער בכור יהודה רע בעיני אדוני, וימיתהו אדוני. ויאמר יהודה לאונן, בוא אל אשת אחיך ויבם אותה, כלומר, והקם זרע לאחיך. וידע אונן כי לא יהיה הזרע, והיה אם בא אל אשת אחיו ושיחת ארצה לבניתי נתון זרע לאחי, וירע בעיני אדוני אשר עשה, ויעמת גם אותו. ויאמר יהודה לתמר כלתו, שבי אלמנה ותביך עד יגדל שלה בני, כי אמר פן ימות גם הוא כאחיו, ותלך תמר ותשב בית אביה. כאן כבר יש אזכור לכאורה לפעולת הייבום האידיאלית. כלומר, במסגרתה הגיס בא ומייבם את אשת אחיו, כלומר הוא בא עליה, כי הוא מייבם אותה, בגלל שאשה נפטר בלי ילדים. עכשיו גם, מה עונה אני יודע? הוא אומר, כשהילד אמור להיוולד, לא יהיה הזרע, הוא יהיה על שם אחיו המת. ולכן זה מוביל את אונן לסרב. הוא מסרב לבצע את הייבום כמו שצריך, ולכן הוא מקיים יחסי אישות עם תמר, אבל הוא מונע מהזרע שלו לעבר, שתמר לא תתעבר על ידו. עכשיו, בנוסף אנחנו רואים שיהודה אומר לתמר, טוב, אז תחכי, תמתיני עד ששאלה הבן הקטן, כלומר, הגיס הצעיר, היבם הבא בתור, עד שהוא יתגדל, ורק אז הוא יוכל לייבם אותך. עכשיו, זה מעניין, כי פה ההזכור הראשון לייבום, איזה חומש זה? חומש בראשית. בראשית יש לנו פה עורבו, מצווה ראשונה, ברית מילה מצווה שנייה, איסור גידול נשים מצווה שלישית. אין מצוות ייבום. כלומר, הפרשה הזאת היא קודמת בהרבה את הציווי מחומש דברים. אפילו יותר מזה, לפני מתן תורה. כלומר, כנראה שזה לא מציאות תורתית, הלכתית, חוקתית. אז הרמב"ן מציע בעקבות כך באמת, שמנהג הייבום היה רווח בתרבויות, אז אנחנו יודעים את זה היום מכתבים באגוריתית ובאשורית, שהיה סוגים שונים של ייבום על אותו אלמנט, אותו עיקרון, שאם מישהו נפטר במשפחה, אז מישהו אחר במשפחה ייקח את האישה, כי כבר הגיע מבית אחר עם כל הנדוניה והכל, ולא רוצים שתתחתן וכל מה שהיא קיבלה ילך, מה שנקרא סוג של ניהול ושימור נכסים משפחתיים. אני מזכיר שאז האישה הייתה מתנתקת לחלוטין מבית אביה ודברים כאלה. עכשיו, מעשה ייבום נוסף נזכר במקרא, אבל זה לא בגלוי. אין שם פעולת ייבום, אין שם שורש ייבום לכאורה, אבל ההקשר זועק ייבום, וכמובן אני מתכוון, אתם יכולים לנחש במגילת רות, או שאני אקח אותם חזרה ליהודה ותמר, או ללוט ובנותיו, שזה הרחבנו בשנה שעברה בארוכות, על הקשר שפרשיית לוט ובנותיו היא בעצם מהווה תשתית לכל מגילת רות. אז בואו נראה, נחזור לבראשית, פרשת וירא, פרק י"ט, ויעלות... גם וגם. אני אסביר גם. כי יהודה ותמר הם בעצם יוצרים לנו מהביאה שלהם את פרץ, בסוף מגיע בועז, ובנות לוט זה מואב, אם מגיע ממואב, רות. אז זה שני צירים שונים שמתלכדים עכשיו, זו שאלה טובה, כי עכשיו בסוף השיעור נגיע ונראה שעכשיו מה קורה שיש את המפגש הזה בין רות לבועז, כלומר זה מפגש בין הצאצאים של הייבום של לוט ובנותיו, למפגש של הצאצא בועז שהוא הצאצא של הייבום של יהודה ותמר. בואו נראה את הדברים. ויה לוט מצוהר וישב בהר ושתי בנותיו עמו כי ירא לשבת בצוהר, וישב במערה ושתי בנותיו, ותאמר בחירה לצעירה אבינו זקן, ואיש אין בארץ לבוא עלינו כדרך כל הארץ, לך נשקת אבינו יין ונשכבה עמו, ונחיה מאבינו זרה. ותשכנה תביין יין בלילה הוא, ותבוא הבחירה ותשכב את אביה ולא ידע בשכבה ובקומה. ואם ממחרת ותאמר הבחירה לצעירה, הן שכבתי אמש את אבי, נשקנו יין גם הלילה, ובואי שכבי עמו ונחיה מאבינו זרה. ותשכנה גם בלילה ההוא את אביהן יין, ותקום הצעירה ותשכב עמו ולא ידע בשכבה ובקומה, ותערנה שתי בנות לוט מאביהן. מבחינת בנות לוט, אין במצוקה נוראית. אין להם שום אפשרות להשיג איש ולהתחתן איתו. הרי חתנה לוקחה בנותו, כולם מתו, אמא שלהם, סדום ועמורה, כמהפכה סדום, כן, גופרית ומלח, שריפה כל ארצה. כל המגמה של בנות לוט זה ליצור המשכיות של הזרע. להביא צאצאים, ולכן במהלך מחוקם, הן בעצם הופכות את אבא שלהם בצורה בלתי מודעת, שאבא שלהם יהיה היבם של עצמן. כמובן שעניין הייבום זוהי מציאות הלכתית שהיא מותרת, כלומר ביה שמותרת רק אחרי שהאח מת. אחרת זה איסור חמור, זה ערווה. הילד ממזר. זה כמובן סיפור שיותר אולי תואם את המקרה של תמר ויהודה, כאשר תמר, מה היא בעצם עושה? היא יוזמת ביה אסורה. ביה אסורה עם חמיה. מסוג של אבא חמיה, נכון? למה היא עושה את זה? כדי לממשש את המשכיות הזרע המשפחתית. כמו אצל לוט, שמייבם את בנותיו בלי שהוא יודע ולא ידע שבא וקומה, גם יהודה, ולא ידע כי קלתו היא, גם יהודה מייבם את תמר בלי כוח הדת, בלי שהוא יודע שהיא קלתו. והרחבנו בעצם בשיעור נראה לי 18 ו-19 בסדרה, דיברנו על זה שבעצם בועז הוא זה ששובר את התבנית, כי בעצם מה המגמה של נעמי, אומר על זה הרבה חיים ויטל, אומר על זה רמת ולי, שבעצם המגמה של נעמי זה ליצור שחזור של יהודה ותמר. רות, היא שולחת את רות שהיא מקושטת, שהיא יפה, שהיא סחה, היא מבוסמת, בחצי הלילה, אחרי שבועז אוכל וישן, ושוטה וישן, פעולה מומסת של זירת הצהורים בגורן, והיא מתגלה מרגלותיו, ולכאורה מה אמור לעשות? ולא ידע שעור קומה, כמו יהודה וכמו לוט לבוא עליה, ואז היא תקבל או מואב ואמון, כמו בנות לוט, או תאומים, כמו תמר, זרח ופרץ, ואז כנגד מחלון וכיליון, ואז היא יוכל לגאולה שלה. זה היוזמה, זה המטרה של נעמי, דיברנו על זה בפשורים שעברו. אבל בועז שובט את התבנית, כי בחצות למה הוא אומר, היי, מי את? הוא אומר, בועז, מי את? כלומר, בועז מסרב ליצור התקשרות שאין בה מודעות, כמו שהיה אצל יהודה, כמו שהיה אצל עוד. בועז שובט את התבנית, ובבת אחת כל התוכנית המבצעית המרתקת והנועזת של נעמי ורות, שזה יחסי גוף ונפש, דיברנו על זה פעם שעברה, בשיעורים הקודמים, שרות היא הגוף, אבל הנפש זה נעמי, לכן יולד בן לנעמי, שדיברנו שבוע שעבר, כמו שזה יולד בן לנעמי, לרות, לא, יולד בן לנעמי, כל התוכנית הזאת היא קורסת בבת אחת, שבועז אומר, ויאמר מי את. ועכשיו אני רוצה טיפה להרחיב, עד עכשיו דיברנו על הגברים, בוא להרחיב על נקודת המבט של היבמה, לא של היבם, ופה אני רוצה להתבסס, נגיד אולי לעולם, על מאמר נפלא של הרב יעקב מדן, שליטה שמדבר על הנושא הזה. והרב מדן מדבר ששלושת המקרים של היבום המקראי, שזה אמרנו בנות לוט, יהודה ותמר, רות ובועז, אני שם את זה במרכאות רות ובועז, כי זה צריך עיון, נרחיב לכנס שבוע הבא, זה באמת ייבום. אבל שלושת המקרים הללו נראים באופי שלהם כבעלי זיקה, ולא לומר השקה, למעשה זנות, או לכל הפחות לפריצות. עכשיו, אצל יהודה ותמר זה ממש בולט, כי היא מתחפשת לזונה, כי חיסתה פניה, כן, לא ידע שהיא קלתו. אצל בנות לוט, אני לא תגיד זה זנות, אבל זה פריצות הכי חמורה, שיש גילוי הרבה בתוך המשפחה. וגם אצל רות, היא יוזמת משהו מאוד לא פשוט, בסוף זה לא קורה, נכון? כי בועז אמרנו, שובר את התבנית, אבל אין פה מקריות. כנראה זה משהו שהוא מאוד מאוד מובנה בעולם הזה, במערכת שנקראת ייבום. מה זה הסיפור הזה של הייבום? בואו נראה. בשני דברים, מצווה, הציווי על היבום, מתכתב עם פריצות ועם זנות. קודם כל, במעשה עצמו. המעשה הזה של ייבום, זה פורץ את האיסור של גילוי העריות של איש באשת אחיו. נראה שתי דוגמאות בגמרא, בחז"ל. תראו בתלמוד ירושלמי, מקור ד', נדרים, פרק ג' הלכה ב', ערוות אשת אחיך לא תגלה, יבמה יבוא עליה. זה שני פסוקים שונים שמרכיבים אותם ביחד. ערוות אשת אחיך לא תגלה, יבמה יבוא עליה, שניהם נאמרו בדיבור אחד. כלומר, יש כאן שתי מצוות, עשה ולא תעשה, שסותרות זו את זו. אסור לך לקיים יחסי אישות עם גיסתך, יבמה יבוא עליה, היבם מחויב לבוא עליה, כלומר, רואים, טוב, זה בא בזה, הם נאמרו בדיבור אחד, יחדיו. בוא נראה מקור ה', מסכת יבמות דף למצאת עמוד ב', זה מימרה שאולי בהלכה הכי רבים לצטט אותה מכל מסכת יבמות. דתניא, אבא שאול אומר, הכונס את יבימתו לשם נוי, כלומר בגלל שהיא יפה, לשם אישות, למימוש התאוות שלו, ולשום דבר אחר, כאילו פוגע בערווה, וקרוב אני בעיניי להיות הוולד ממזר. אומר אבא שאול, זה טריקי, זה מסוכן. חכמים אומרים, יבמה יבוא עליה מכל מקום. כלומר, גם אם זה בגלל נוי או בגלל תאווה או משהו אחר. לשיטתו של אבא שאול, קדגר, שיטת אבא שאול סוברת ככה. מצוות היבום, כן, היא גובלת בערווה. מה שקובע אם מעשה יבום זה מצווה או זנות, כלומר שהוולד יהיה ממזר, מה קובע? כוונת הלב, טהרת הלב. נפקא מינה להלכה, לא הבנתי?
אם אין כוונת.
אה, מה, איך אתה יודע? נפקא מינה להלכה, הפוסקים האשכנזים אומרים, אל תייבם. תחלוץ. ברור שבפסוקים, העדיפות היא קודם כל תייבם, ואם אתה לא מייבם, אז היא באה שער, כן, מעין יבמי, כן, בית חלוץ הנעל. עושים טקס חליצה, שהאישה יוזמת אותו. ברור שבתורה העדיפות היא לייבם, לא לחלוץ. באים הפוסקים האשכנזים, פוסקים לך את אבא שאול. אומרים, לא, אנחנו חושדים שבדורנו, כבר בתקופת הספר הראשונים, בטח באחרונים, אנחנו חוששים שזה לא יהיה לשם שמיים, ולכן אין ייבום. אצל אשכנזים אין ייבום. באים הספרדים, מה פתאום? מה פתאום? יבם תייבם, שום דבר. דעת חכמים. אגב, זה הגיע לנקודת רתיחה, אחרי קום המדינה, תש"י 1950, הרב הרצוג והראשון לציון, הרב הראשי אשכנזי, הרב הרצוג והראשון לציון, הרב לציון, מאיר בעיר בציון, מאיר חי עוזיאל, מכנסים רבנים מכל התפוצות שעלו ארצה, מה שנקרא תקנות חרם ירושלים, וקובעים תקנות שמה קורה בכל המחלוקות פסיקה בין אשכנזים לספרדים, זה שהוא 150 סעיפים, משהו כזה, וכל הסעיפים מחליטים שינהגו כמו אשכנזים, סיפור מעניין, וקובעים שבארץ ישראל הרבנות לא מתירה לעשות ייבום. פוסקים גם הספרדים. אגב, הרב עובדיה אומר, תקשיבו עליהם, תעשו מה שאתם רוצים, אנחנו ספרדים בית יוסף. כי יש פה משהו גבולי. כוונת הלב, אם זה זנות או פריצות או מצווה, זה לא פשוט. אבל, ומעניין, מצוות הייבום היא גובלת בפריצות גם מהיבט נוסף, לא רק בעניין של כוונת הלב, גם בעצם המעשה. לאלמנה יש משימה. מה המשימה שלה? המשימה של לעשות כל מאמץ ולתבוע מהגיס שלה שיבוא עליה ויקים עמה את שם אחיו הנפטר. את שם אחיו, את הנחלה שלו באמצעות ילודה. זה כאילו, זה החובה האישית שלה כאלמנה ביחס לבעלה המנוח. כלומר, עד כדי כך שלמרות שלהלכה מקובל שהאישה לא טובה תשמיש בפה בצורה גלויה וישירה, וגם לא נישואין, כלומר, האיש צריך להציע, הוא רודף, הוא מחזר אחרי עבודתו, כדי זה הגמרא בקידושין, אבל מה עושה היבמה, מה עושה האישה האלמנה? היא פונה לזקני העיר, שהם ילכו ויגידו, כן, מהן נבמים וילכו אלכנו, קדימה, או שתחלות או שתייבם, כלומר, היא זו שחותרת לפעולה, תראו מקור וב, בפרשת הייבום, בדברים כתצא, ואם לא יחפוץ איש לקחת את יבימתו, ועלתה יבימתו השאר על הזקני, ואמרה, מעין יבמי להקים לאחיו שם בישראל, לא אבה יבמי, וקראו לו זקני עירו ודיברו אליו ועמד ואמר, לא רבצתי לקחת. כמו שאמרה בקדש שאומרת, הדרך הבאה לחבר אחר עבדתו, לקדש את אשתו. וכאן בייבום, האישה היא זו שטובעת נישואין מהאיש. כמובן, שוב פעם, יש לה מחויבות לבעלה המנוח, מחויבות שטובעת מן הלידוג להמשכיות של הזרע וכו', אבל בעצם העובדה בכך שהאישה היא זו שיוזמת, היא זו שמציעה את עצמה, אז זה בדיוק כמו בנות לוט, שהם הציעו את עצמן, כמו תמר שמציעה את עצמה, ואתם יודעים מה? אפילו כמו רות, שמציעה את עצמה, אבל לשלב המימוש זה לא מתממש בגלל התגובה שבו שדיברנו עליה. עכשיו כך להבדיל בין קדושות עליון, כמו בנות לוט, תמר ורות, גם הזונה לא עלינו נוהגת, היא מציעה את עצמה, היא מנסה לפתות גברים לשכב איתה בגלל התועלת שבה, שזה אתנן או כסף או משהו כזה. ולכן, מבחינה, גם מבחינה חיצונית, יש דמיון בין ייבום למעשה הזנות, לא עלינו. אבל מבחינה פנימית, כמובן שאצל היבמה, כל מעשה על השם שמיים, זה על פי התורה, על פי הציווי, ובתוך נאמנות לבעלה המנוח, שאין לו שם השארית, שאין לו יד ושם. ובדיוק על המתח הזה רוכבת שיטת אבא שאול, שסוברת שהאדם לא יכול להימלט ממחשבה לא טהורה. ואם אין תארת הלב בצורה סטרילית, אבסולוטית ומוחלטת, יש פה פגיעה ברווח, אומר, וקרוב אני בעיניי להיות הוולד ממזר. בנות לוט עשו את המעשה באבא שלהם בלי ידיעתו ובלי רצונו. הוא היה שיקור, שחרות, דיברנו על זה בפורים, שמבטאת ייאוש, תנו יין לעובד, יש לך למראי נפש, שחרות שמבטאת ייאוש, ייאוש מתכלית חייו, כל המשפחה שלו נספתה, הבית שלו, הרכוש, הכל חרב ונגד עיניו בבת אחת עם המהפכת סדום והמורה. יהודה, גם הוא פועל מתוך ייאוש, אחרי פטירת אשתו. מותר בטרם עת שני בניו, ולפי חז"ל, אחילו וירד יהודה, אפילו אחיו הורידו אותו מגדולתו. כלומר, גם ייאוש משפחתי, גם תסכול הורי, וגם, שנקרא, תסכול מעמדי שנושל מגדולתו המשפחתית. וגם את בן הזקונים הוא לא יכול להשיא עד שהוא יגדל, והוא רוצה להתחמק מתמר, כי בעלים שלה מתים. מה זה מלמד אותנו? אדם שומר על הזרע שלו כדי לבנות ממנו את המשפחה שלו. אבל מי שמיואש כבר לא אכפת לו. והוא מבטא את זה בהפקרה של הזרע שלו. איך הוא מפקיר את הזרע שלו? אצל הזונה. עליהם הדרך, כמו יהודה, לא עלינו. או בהפקרת זרע מתוך שכרות, כמו לא זה בנותיו. כלומר, הביטוי הזה פה, הנטייה, ההליכה למימוש הרדוד של הזנות, הזנות הזאת היא מבטאת ייאוש, חוסר תקווה, מה אכפת לי, יאללה. זהו כבר, גם ככה, בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום, שזה בשיר, בדד. עכשיו, עד כאן מבחינת הגברים שבתמונה.
דווקא, שזה מלווה בייאוש ובחוסר תקווה, אבל זה כן מבטא, זה כן בא ביחד עם פחות רצון לאישות.
נכון, אבל רצון לאישות, אישות שהיא מנותקת מהעתיד. אישות שהיא לא בשביל להמשיך זרע, להמשיך נחלה, אלא מימוש רגיש של תאווה, כי הוא לא חשב על העתיד עכשיו. עכשיו בוא נראה.
אבל איך זה, כאילו, איך זה לא נכנס בתוך הדברים של אבא שאול? או שזה כן?
לא, לפי דעתי זה כן, והבעיה, בדיוק הבעיה. עכשיו, אם נסתכל עכשיו על זווית האנשית, בפרשיות המקראיות שמנינו, דווקא אנשים, למרות שהם חוו אובדן לא פחות מהגברים, כלומר גם בנות לא תיבדו את אמא שלהן, ואת הבית שלהן, ואת החברות ואת החתנים, ואת כל מה שהם הכירו. וגם תמר איבדה את בעלה, וגם את חמיה וגם את חמותה. כי חמותה נפטרה, חמיה מתנקר אליה ושלחת הביתה, תחכי עד שהבן שלה גדל, והיא כבר שמעה ששלה גדל, והיא ניתנה לאיש אחר, כאילו הוא מורח אותה. זאת אומרת, בנות לוט ותמר לא אמורות להיות לא פחות מיואשות מהגברים שבתמן, למרות האובדן והחורבן שהם, הנוראי שהם חובות. ודווקא הן, ודווקא באמצעות מעשה, הייבום, פריצות, זנות שלהן, איך תקראו לזה, דווקא הן מצליחות להתגבר, להתעלות ולבטא תקווה לעולם חדש, עולם מתוקן שיצמח מתוך החורבן, איך הוא יצמח? כמובן, באמצעות מעשה ייבום. אבל פה זה ההיבט החיובי של אבא שאול. כלומר שזה לשם שמיים. כלומר, גם בנות לוט וגם תמר מבטאות את הכוונה לשם שמיים במעשה הייבום. אין כאן זנות. זה לא זנות. זה ייבום חד פעמי לשם המשכיות הזרע, לשם תקומת המשפחה. המשך המשפחה מחדש אחרי החורבן. ונזכיר כאן מה שכבר הבאנו בשיעור 2 בסדרה שנה שעברה, את דבריו הנפלאים בהקדמה לשו"ת איגרות משה. כן, כן, שו"ת הלכתי איגרס מוישה, מגדולי בעלי השו"תים במאה ה-20, שעוד דורות תדברו על השו"ת הזה, אז יש שם פנינה אמיתית בהקדמה לקרח ח'. אז העתקתי אותה. ההקדמה נכתבה אחרי פטירתו של הרב משה פיינשטיין, על ידי הנכדים שלו. ושם מביאים סיפור ששמעו מהסבא שלהם, איגרס מוישה. בתחילת חורף תפש פי ב', כן, 1921-22, חלה אחד מבעלי הבתים בעיר ליובן. ליובן זה העיר שבה משה פיינשטיין היה, אמר הדיאטרה, לפני שהוא ברח מרוסיה, בשנת סוף ה-30, והגיע לארצות הברית לפני השואה. חלה אחד מבעלי הבתים בעיר ליובן, ונפל למשכב ומין חולי מוזר, ולשונו התנפחה בפיו. כאשר תקיף לאלמה, כלומר הוא הלך למות, ורבנו בא לבקרו, ביקש החולה להוציא כל איש מעליו וסיפר לרבנו את סיבת חוליו. לדבריו, שבוע קודם לכן, בשבת פרשת וירא, הקשה כיצד זכו בנות לוט שהמשיח יהיה מצאצאיהן. כן, כמו שדיברנו, שזה בעצם מהביאה הזאת יש לנו מואב, שזה ספרות, מואב דוד. כן, הקשה כיצד זכו בנות לוט שהמשיח יהיה מצאצאיהן, אף שלא בושו בגילוי הראיות שעשו והודיעו שבניהן הן מאביהן. כן, מואב, המון, כן, מאב, כאילו מברוק, כל הם ידעו. ודיבר עליהן, כלומר, למות לוט בדרך ביזיון. בלילה, כן, בליל שבת, הופיעו בחלומו שתי נשים זקנות מאוד, שראשן ופניהן מחוסין ואמרו שהן בנות לוט. הן הוסיפו ואמרו לו ששמעו את טענתו ובאו מעולם האמת לענות לו. אני מזכיר, אנחנו קוראים פה שו"ת איגרות מוישה. לא תגידו סיפורים חסידים או משהו. הן טענו שהיו יכולות לומר שמאחר שהן משפחת אברהם וניצלו בדרך נס מסדום, לא היו תולים בהם מעשה זנות, והיו יכולות לייחס לעצמן כל מענפי נס, כך שהיו יכולות לומר שהן התעברו מן השכינה כביכול. נשמע לכם מוכר על מישהו שטען שאמא שלו התעברה מהיו לא תהיה של הנצרות. ולייסד דת חדשה כנצרות. לכן מה עשו בנות לוט? אומר איגרות מוישה. והן קראו לבניהן עמון ומואב להודיע שכאשר אישה מתעברת, יש לוולד תמיד בשר ודם. אב בשר ודם. בזכות זה זכו ויצא מן המשיח האמיתי. אגב, כלומר, היינו כאילו מודים בחטא שהם עשו, כמו שיהודה אמר, צדקה ממני. עוד דמיון. ממשיך איגרות משה ואומר. עוד אמרו שהוא חטא חטא גדול כאשר דיבר עליהם בדרך ביזיון, ומאחר שהוא דיבר עליהם בזלזול, הוא יענש מידה כנגד מידה כמרגלים, ותשתרבב לשלב ותתנפח בכל ימי שונה וכך ימות. כשסיים האיש לספר את סיפורו לרב פיינשטיין, הסב את פניו אל הקיר ונפטר לעולמו. רבנו ראה בכך עניין אמיתי, מאחר שההסבר נראה לו הסבר אמיתי. סיפור מאיגרות מוישה. מעשה שהיה כך באמת היה. בואו נחזור לרות ובועז. אנחנו עכשיו סוף פרק ג', תחילת פרק ד'. המעשה של רות בהנחיית חמותה מביע את הרעיון של הייאוש והתקווה שסביב הייבום, אבל בדרך עדינה יותר. גם הדמיון החיצוני בין הירידה של רות לגורן, זה לא אחד לאחד באמת פעולת זנות כביכול, יש כאן משהו עדין יותר. הרי מה רות אומרת? היא מבקשת פריסת חסות. היא לא חותרת למגע בלי דעת כמו תמר או כמו בנות לוט, שנתכוונו לשם שמיים כמובן. זה מבחינת רות שהיא יוזמת, אבל כאשר חז"ל מתארים את בועז בהיותו בגורל, הם בוחרים לתאר אותו כדמות שמאוד מאוד דומה דווקא ללוט, דווקא ליהודה, לא המצאה שלי. הם מתארים אותו כאדם הכי מיואש עלי אדמות, כמו לוט, כמו יהודה. תראו, מקור חטא, מדרש רבה, רות רבה. בועז היה בן 80 שנה ולא נפקד. בבא בתרא, דף צדיא, עמוד בבלי, מקור רבה, ואמר רבי יצחק, אותו היום שבת רות המואביה לארץ ישראל, מתה אשתו של בועז. אמר רב אבא רב הונא, אמר רב יבצן, השופט, כן, זה בועז. מה יקרה משמלן? כי אידך דרב אבא רב הונא, דאמר רב אבא רב הונא, אמר רב, 120 נשתאות עשה בועז לבניו, שנאמר, ויהי לו 30 בנים ו30 בנות, שילח החוצה, ו30 בנות הביא לבניו מן החוץ. כן, אמר, היה לבועז ויבצן 60 ילדים, מה המשך תנא, וכולן מתו בחייו. מה הסיפור חיים של בועז באותו לילה בגורן? הוא בן 80, הוא התעלמן לפני 3.5 חודשים, כשראינו בקיץ שעבר, או שהוא בכלל התעלמן ואין לו ילדים ולא נפקד, או שהוא, היו לו 60 ילדים והוא שיקל 60 ילדים בחייו. וכאשר רות מגיעה לבועז, הוא דיפ דיפ אינטו דה, כן, עמוק עמוק, בתוך התחתית של התאום האינסופית של הייאוש. אין לו אישה, אין לו ילדים, הוא אלמן זקן, רווק זקן, בן 80, הוא ישן בגורן לבד, גורן לבד, גם ככה הבית שלו ריק, מה אכפת לו לישון, נכון? ואז, בחצי הלילה, מגיעה רות, לפי חז"ל היא בת 40, בשיא כוחה, זאת הבת, הבת שלו. והיא לבושה יפה, והיא מריחה טוב, ומבוסמת, והיא מתגלה מרגלותיו, ולראשונה, מישהי מצליחה להפיח תקווה בבועז. מישהי מצליחה לגרום לבועז המיואש לחלום על תקומה משפחתית, על צמיחה, על בניין מתוך ייאוש. בדיוק! זה לא חידוש שלה, בדיוק כמו שבנות לוט ותמר חתרו להתמחת הבניין המשפחתי דווקא מתוך החורבן המשפחתי. תמר עם יהודה, בנות לוט מאבא שלהן. רק שרות פועלת בצורה ישירה. ועם זאת בצורה עדינה יותר. היא לא משקרת אותו בכף, משקה אותו יין, נכון? ניסה יותר עם על השולחן, ופרסתה חנפך על המתך, למה? כי גואל אתה. ואולי הניתוח הנפשי הזה של הרקע של בועז, זה מה שעומד בבסיס ההבטחה, או בבסיס הביטחון, שבדברי נעמי לרות. הרי מה אומרת נעמי לרות? אל תשבי, ביתי, היום, היום תדעי כל דבר. כי לא ישקוט, עד שיתקוט את הדבר. היום הוא סוגר את הבפתא. היום נדע אם הוא גואל אותך. יהיה פתרון היום. זאת אומרת, אין לה ספק לנעמי, אחרי שרות בבוקר עם שחר שבה לבית חמותה, אין לה ספק שבועז הולך לפעול לטובה, והוא לא ימח תעסק בהתמאמר. עכשיו, על רקע זה נבין גם את השוני בין שוני בין בועז לרות, ורות, לבין השוני של סיום הסיפור אצל יהודה ותמר, אצל זה בנותיו. זה לא רק שלוט, זה לא רק, סליחה, זה לא רק שרות פועלת בעדינות, בלי שום נטייה לזנות, אלא גם בועז נאמן לשיטתו של אבא שאול. הוא מפנה את בקשת הפריסת החסות, אני אגיד לפניכם, בשונה מלוט ויהודה, בועז מסרב לקיים יחסי אישות בלי מודעות. אולי זה לשם נוג, לשם אישות? לא, 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 לא. צריך מודעות, לשם שמיים. ולכן הוא מפנה את בקשת הפריסת החסות, בקשת הגאולה, אומר, אני לא יכול לגאול אותך, מי צריך לגאול אותך? הגואל שקרוב, יש גואל טוב וקרוב ממני. עכשיו, אין ספק שבקטע הזה בועז עומד בקריטריון הנקיות המחמיר של הטהרה והנקיות שנצרכת לפי שיטת בית אבא שאול. הכל עשיתם איתו לשם נוי ולשום אישות, לשום דבר אחר, כאילו פוגע בערבה. ולכן בועז בהמשך הוא יכנוס את רות. אבל לא מתוך תאווה, אך ורק לשם המצווה ולא מתוך תאווה. וראינו בעבר את דברי הגמרא בסנהדרין, בפרק שלי בסנהדרין, שמדברים על הניסיון העצום שהיה לבועז, שאומרים שהחז"ל אומרים שהניסיון של בועז היה למשך כמה שעות. מחצות עד הבוקר, שהיא שוכבת לידו, אף אחד לא ידע. אצל אשת פוטיפר ויוסף, הניסיון רגעי, רגע אחד. לכן אומרים חז"ל שהניסיון של בועז היה הרבה יותר גדול מניסיון של יוסף. אבל הם עמדו בניסיון. עכשיו לסיום, יש כאן עוד אלמנט חשוב שצריך לתת עליו את הדעת. גם בנות לוט וגם תמר פעלו לשם שמיים. אולם הם פעלו בדירקטיבה של מה שמכונה, מכירים את המושג, עבירה לשמה. כלומר, הם יודעות שזה עבירה, זה עבירה. קלה אסור לה לבוא על חמיה, בנות על אביהן, אבל זה לשמה, כלומר זה לשם שמיים. שראינו גם דברי הגמרא, גדולה עבירה לשמה, כן, כולי, מצווה שלא לשמה. הורתו של המשיח ושל שושלת המלכות בישראל נעוצה במעשים של בנות לוט ותמר משני הצדדים של המשיח של מלך ישראל. הן מהצד הנשי רות, בתור צאצאית של בנות לוט, שהיא באה ממואב, והן מהצד הגברי, בועז. בועז הוא צאצא של פרץ, שנולד מאותה ביד זנות, שתמר יזמה עם חמיה, יהודה, עבירה לשמה. אנחנו נמצאים עכשיו בחודש אייר. בימים שבין יום העצמאות ליום ירושלים. ימי ספירת העומר שבו אנחנו מתכוננים לקבלת התורה בזכות ולא בחסד כמו יציאת מצרים. כשאנחנו מדברים על הגאולה, מרבים לצטט את דברי הגמרא שחז"ל אמרו שבזכות נשים צדקניות, מה ההמשך? נגלו ישראל ממצרים. רבים מצטטים, לא חזק שכן לביטוי, זה נכון, בזכר נשים צדקניות יצאנו ממצרים, נגלו אבותינו ממצרים, אבל רגע, על מה זה נאמר? מה אותה נשים צדקניות, מה עשו? הם עשו הפרשת חלה? הם כיסו את הראש וגם את האוזניים? מה אותו מעשה צדקות של אותם נשים צדקניות שרק בזכותן הגענו ממצרים? בואו נתתר במקורם. תלמוד בבלי, סוטה, דף י' א' עמוד ב'. נרש רב אווירא. בזכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגלו ישראל ממצרים. מה הסיפור? שימו לב, זה לא קשור להפרשת חלה. בשעה שהולכות לשאוב מים, הקדוש ברוך הוא מזמן להם דגים קטנים וחדויין. ושואבות מחצה מים ומחצה דגים. ואז הן באות ושפטות שתי גדרות, אחת של חמין ואחת של דגים, כי הן מבשלות את הדגים, מה שנקרא. הן מוליכות אצל בעליהן לשדה. ועכשיו יש להם מים חמים, לרחוץ ספה לבעל העובד קשה בפירמידות, ודגים ככה טריים. ומרחיצות אותן ושחות אותן ומאכילות אותן ומשקות אותן ונזקקות להן בין שפתיים. כלומר בשדה. ובזכר זה נולדו ילדים, ובזכר המעשה הזה, ישראל נגלו ממצרים, בזכר נשים צדקניות. אבל בוא נשים לב, איזה פעולת צדקות נשית מתוארת פה בדברי חז"ל, במצרים, שזה בית הגאולה, זה פעולת צדקות נשית בהקשרים של פוריות. כלומר, שהוא פעולה של צדקות נשית, פעולה של המשכיות התא המשפחתי, ובכך המשכיות של עם הנצח, אותו המנצח שכידוע לא מפחד בדרך ארוכה. ולמה זה פעולת צדקות? כי דווקא בשונה מבנות ישראל הצדקניות, בני ישראל, אותם גברים, גבר, אותם גברים, מה קרה להם? הם התייאשו. הגברים במצרים התייאשו מהמשכיות התא המשפחתי הישראלי. הם התייאשו, בצדק, לא דן אותם, כן, מחמת כובד או על השיעבוד, שיעבוד נורא שם במצרים. הם לא ראו שום טעם בהבאת ילדים. לעולם קשה ואכזר, בו הם ישועבדו אוטומטית גם הם כעבדים, כמו שהם, ההורים שלהם עובדים, אז כן, הם שם 210 שנים, לא פשוט. אבל נשות ישראל לא מתייאשות. הן יזמו מפגש עם הבעלים בתנאים שלהם, בשדה, בעבודה, והשקיעו, עשינו מים חמים ודגים, מכינים, וכל זה כדי להמשיך ולהביא את הדורות הבאים של עם ישראל, ממש כמו שירות, יוזמת מפגש עם בועז המיואש שישן בגורן לבד. ממש כמו תמר, שיוזמת מפגש עם יהודה שהוא מיואש, ולהבדיל קצת כמו בנות לוט שיזמו מפגש עם אבא שלהם שגם הוא מיואש. את רוב השיעור הזה כבר זכיתי להכין אתמול, מה שנקרא כבר בי"ד באייר, פסח שני. מה זה פסח שני? זה החג שמלמד אותנו שיש, כמו שאומר הרב מלובביץ' אותו מגן עלינו, יש פתרון לכולם. יש אפשרות שנייה. גם אם מישהו תמה, הוא היה בדרך רחוקה ולא הספיק, גם מישהו מרגיש שזה לא הוגן, ולמה ניגרע? תמיד יש second chance, יש אפשרות שנייה. יש אפשרות נוספת של תיקון. והתיקון בדמות פסח שני מגיע דווקא מלמטה. מה זה פסח שני? כביכול פסח שני זה סטארט-אפ של בני ישראל, זה בא מלמטה. זה לא היה מתוכנן מראש כציווי אלוקי, אלא רק בעקבות טענת אותם אנשים צדיקים בבני ישראל שעסקו בארונו של יוסף, ולכן היו טמאים מתים, ולא היו טהורים בשביל קורבן הפסח, ולא רצו להתחייב כרת. אותו קורבן פסח שמסמל את היציאה מעבדות לחירות, מגלות לגאולה, כלומר, מייאוש לתקווה. אז דווקא הם מתלוננים, למה ניגרע? ובעקבות הבקשה שלהם מלמטה, משה רבנו מעביר את הבקשה שלהם למעלה הקדוש ברוך הוא, ומלמטה צומחת לנו הפרשה הנפלאה של פסח שני. שכל עניינה שיש תקווה לאחר יותר, שיש הזדמנות שנייה, יש ממשות לתיקון. והעיקרון הזה הוא העיקרון, אחד העקרונות החשובים ביותר בעבודת השם, ובפרט בתורת הגאולה. אני רואה את דברים שבלשון הזוהר הקדוש, מופיע כמה פעמים בזוהר הקדוש, בחסידות מרבים לצטט את זה. אני מכיר עם הזוהר הקדוש פרשת בהר, דף קופיוד עמוד ב', תח הזה, בתח באדוני ועשה טוב. שואל הזוהר, מהי ועשה טוב? ולאחית הנינן, בעובדה דלתתה, יתאר עובדה דלאלה. שואל הזוהר הקדוש, כתוב בסוק, בתח בהשם, תבדוח בהשם. כלומר, אם אתה בוטח בשם, אז מה השחרות של הסעיפה של הפסוק, ועשה טוב? אם אתה בוטח, מספיק. למה צריך גם ועשה טוב? אלא מדי כזו כזו שיסוד גדול. אמנם צריך לבטוח בשם, אבל צריך לחבר את זה ולרתום את זה גם לעשייה מעשית מצד התחתונים. ולכן, בטח בשם, ועם זאת, עשה טוב. ומפה צומח הביטוי שסיפר חסידות מצטטים אותו על ימין ועל שמאל, בכל הספרים, בעובדה דלתתה, יתאר עובדה דלאלה. כלומר, במעשה התחתון, יתעורר ויפעל מעשה העליון. מעשה התחתונים יעורר את מעשה העליונים. כמו שאומר בעל שם טוב הקדוש כמה פעמים, מקומות שונים, על הפסוק השם צילך. מה זה השם צילך? כתוב בתהילים קכ"א, נכון? השם צילך על דמיניך, אומר בעל שם טוב. הוא מביא פה ביאור שלכאורה הוא מהפכני. מה הביאור הזה אומר? השם צילך. מה הפשט? השם צילך, השם הוא הצל שלך. כמו שהצל שלך הוא פועל יוצא של מה? הוא פועל יוצא של התנועה, עכשיו הרמתי יד, אז הצל שלי מרים יד, הלכתי שמאלה, הצל שמאלה. כלומר, הצל הוא תמיד תגובתי, תוצאתי לתנועות שלי אחד לאחד. אומר הבעל שם טוב, השם צילך. כמו שהצל הוא שלך בעקבות הפעולה שלך, אז ככה גם הקדוש ברוך הוא ישפיע עליך בהתאם לתנועות שלך, בהתאם למעשים שלך דווקא בתחתונים. בעובדה דלתתה, במעשה התחתון, אז הזזת היד, יתר העליון, הצל מלמעלה. ואת העיקרון הזה הבינו היטב, קודם כל בנות לוט. את העיקרון הזה מבינה תמר, בניגוד ליהודה. את העיקרון הזה הבינו נשות ישראל במצרים, בניגוד לבעליהן שהתייאשו. ואת זה הבינו נעמי ורות, רק שההבדל אצלן בשונה מלוט ויהודה, שהן מצליחות להעביר את המסר לבועז ולרתום אותו לעשיית התחתונים לשם העליונים. ואז בועז לא נעשה מה שנקרא שותף בעל כוחו בלי דעת, אלא בועז עכשיו נעשה שותף אקטיבי לקידום המהלך של הגאולה, וממילא ניתן יהיה לפעול זאת באופן של ייבום כשר, גם לדעת אבא שאול, לשם שמיים. ולא באמצעות ייבום בלי דעת, כמו יהודה או כמו לוט. אני רוצה לחזור מה שם בתחילת סדרת השיעורים שנה שעברה. ראינו את הפירוש שורש ישי של רבי שלמה הלוי אבן אלקבץ, בעל הלכה דודי, שכתב פירוש שנקרא שורש ישי, שכל כל הפי פירוש קבלי על מגילת רות. כותב שם בהקדמה שורש ישי, שמטרת כתיבת מגילת רות זה ללמד אותנו כיצד יש לכונן את המלכות, להצמיח אותה. לכן, וישי, יוליד את דוד, זה סיום מגילת רות, שדוד נולד. כל התכלית של מגילת רות זה צמח דוד עבדך מה תצמיח וקרנו תרום בישועתך. המלכות צומחת מלמטה. המלכות צומחת רק אם מצמיחים אותה. ציון דורש אין לה, אומרת הגמרא נקלה, דבאי דרישה. כשצריכה דרישה, כשידרשו אותה. אנחנו לא צריכים לצפות שמשיח יתגלה פתאום. שבית המקדש ירד מוכן באש. אנחנו צריכים להכין את הקרקע לכך ולפעול שנהיה ראויים לזה. כלומר, צריכים להעיז, בועז, להעיז ולנסות. אבל בעדינות ובעיקר מתוך פעולה לשם שמיים, נקיות, שלא יהיה גאולה שקרוב אני שהיא תהיה ערווה או ממזר לו עלינו. ופעולת הייבום, שתי פעולות הייבום המקראיות הראשונות במציאות, הן אלו שמביאות לנו את שני הצדדים המשפחתיים של שושלת המלכות בישראל. בהתחלה העולם לא מוכשר לזה. אולי מפחד הקליפות, אולי מסיבה אחרת, ולכן המשפחה הזאת התחילה לצמוח דווקא בצורה כביכול עקומה, בלי דעת, על פי אחר כביכול, כמו שאומר בזוהר הקדוש של אברהם אבינו, שתרח אביו בא על אמא שלו שהייתה נידה ומזה הוא התעבר, שזה כביכול נס. כלומר, נשמה כזאת גבוהה, קליפות, ראוי נידה, לא באו עליה, לא בדקו אותה בכלל, כן? וככה אברהם נולד. ולכן הצמחת שושלת המלכות בישראל צריכה להיעשות בצורה עקומה. בלי דעת, לא על פי ההלכה. אבל עכשיו, כשאנחנו מגיעים לשלב הנוכחי בפרק ד', שלב הייחוד, שלב הייחוד בין הצאצאית של בנות לוט לבין הצאצא של יהודה ותמר, כלומר, הצאצאית של מעשה הייבום הראשון והצאצא של מעשה הייבום השני, אז עכשיו אנחנו רוצים שההתקשרות והייחוד יתבצעו לשם שמיים, מתוך מתינות, מתוך עדינות, מתוך יישוב הדת, דת דקדושה. ולכן השיעור היום הקדשנו אותו לבירור עניינו של הייבום. גאולה, אבל גאולה מתוך ייבום. וראינו את שיטת אבא שאול שהייבום זה מקום מאוד רגיש. זה גבול דק דק בין סיכוי לסיכון. בין תיקון ומשיכות המשפחה לשם שמיים, לבין קרוב אני נאמר שהוולד ממזר כי זה ערווה. בין ביאת מצווה לגילוי ערווה, שזה קרבה של ממזר. ועכשיו, מה שצריך לעשות עכשיו, והחל מהשיעור הבא, בעצם לפתוח את התנ"ך. ולהתחיל להסתכל על כל הפרטים בפרק ד' ולראות האם באמת הסיפור של בועז ורות זה ייבום. אולי זה לא ייבום, אנחנו יודעים כבר דבר אחד כבר אמרנו. בועז הוא לא הגיס של רות. הוא לא היה אח של מחלון וחיליון. מצד שני, זה שיש פה עניין של חלץ נעלו, שלף נעלו, ושער העיר, והזקנים, וקניין, להקים שם אחים הנחלתו, כל זה צריך עיון, אז בעזרת השם, בשיעור הבא, מה שנעשה זה נתחיל עם השוואה בין פרשיות הייבום, מבחינת לשונית, לראות אם יש דמיון, ואם באמת סיפור של רות זה ייבום או לא ייבום, ואז נתקדם בעזרת השם, ברור אדוני לעולם, אמן ואמן.